קשת, כל שידורי תורה. יום שני, שיעור בפרשת השבוע, שיעור יינתן היום על ידי הרב דוד נתיב.
שלום שלום. אנחנו נעסוק היום בפרשת בחוקותיי, פרשה שחותמת את ספר ויקרא, במידה רבה היא גם במרכאות מסיבת הסיום של השיעות בהר סיני. כבר הזכרנו בעבר שעם ישראל שואה בהר סיני במשך קרוב לשנה. והנה הגיעה העת להמשך המסע. תחילתו של ספר במדבר הוא כבר היערכות להמשך המסע, ציווי למפקד ולהיערכות למסע שיהיה 20 יום מאוחר יותר. אנחנו נמצאים עכשיו בחודש ניסן, ובו גם נחתם ספר ויקרא כולו, שאנחנו נמצאים במצב שבו עם ישראל מסיוון ועד ניסן היה בהר סיני. הר סיני נפתח בטקס פתיחת שנת הלימודים, מעמד הר סיני. באירוע הזה העם למד להכיר את מנהל בית הספר, את הקדוש ברוך הוא, עין בעין, שמע את דברו מתוך האש. הוודאות בנבואה הייתה דבר שאין לגביו עוררין, השם מדבר עם בני אדם. הם גם הכירו את המחנך שהוא סמך על ידי הקדוש ברוך הוא, משה רבינו. הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם, בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. הוודאות שמשה מקבל דבר השם. והעם הוא זה שביקש, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. הידיעה שהם אינם מסוגלים לעמוד בדיבור אלוקי, והם רוצים את תיווכו של משה רבנו. וכן, על פי בקשתו של עם, משה הוא מחנך הכיתה. הוא מביא דבר השם. ובמשך שנה שלמה כמעט עם ישראל חונה ליד הר סיני ולומד את דברי התורה והמצווה, את העבודה בתורה ובמצוות, את העבודה באמצעות המשכן והקורבנות, שלח את עמי ויעבדוני. מעבר לכך, אנחנו מוצאים את מעגלי הלימוד של ספר ויקרא, את ענייני הקורבנות שנותנים מקום מרכזי לעבודת הקודש במשכן שהוקם בסוף ספר שמות, לאחר מכן ענייני טומאה וטהרה, ובסוף ענייני הקדושה. כאן בא עם ישראל וקורת ברית עם הקדוש ברוך הוא. זוהי הברית של סיני. אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן השם בינו ובין בני ישראל בהר סיני. ואכן הכתוב חוזר על ברית מעין זו לאחר שעם ישראל לא נכנס לארץ בסופו של המהלך, והוא נאלץ להיוותר במשך 40 שנה במדבר. הכתוב מספר לנו על ברית נוספת שדומה, פרחות וקללות. בסוף פרשת כי תבוא נאמר, אלה דברי הברית אשר ציווה השם את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב, מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב. הנה זו הברית שקראת איתם בחורב. בהמשך תהיה ברית נוספת של ברכות וקללות. הרעיון הוא מאוד פשוט, זהו טקס סיום שנת הלימודים. הייתה למידה של שנה אינטנסיבית מאוד, רצופה בעליות ומורדות, במשברים, בימים גדולים, קבלת תורה, חטא העגל, חנוכת המשכן, ובתווך אירועים של שגרה, והנה הגיע הרגע לנסוע מבית הספר. טקס הברכה והכללה הוא בעצם ברית חורב, הברית שבה עם ישראל עושה את ההסכם ואת הכללים, על פיהם הוא יוכל לשעות בארץ. וזה בדיוק מה שקורה כאן בברכות ובכללות. מעניינת העובדה שהתורה איננה חותמת את הדברים של פרשת הקדושה והברית על הקדושה ועל המצוות ובכלל על כל ההוויה של עם ישראל בארצו בדברי הברית, אלא היא מוסיפה פרק נוסף שהוא חלקו האחרון של ספר ויקרא של הפרשה שלנו, וזה ענייני ערכים. ענייני ערכים, באיזשהו מקום יש פה לימוד גדול, ואולי זה עניינה של פרשת ערכים כאן, העובדה שאדם שיכול גם לתת את ערכו שלו, את ערך בעל החיים, ויש את, או להקדיש שדה, כל אלה הם דברים שהאדם יכול להקדיש. האדם יכול להקדיש את תמורת כל מה שיש בעולם, והוא יש לו ערך, והערך נתון כאן, והוא יכול להפוך להיות חלק מן הקדושה. הקדושה יכולה להיות קשורה, והיא מתחברת ביחס לכל המציאות, יכול להיות בני אדם, ויכול להיות עצמים, ויכול להיות בעלי חיים, אנחנו יכולים לקדש את הכל, ותמורת הקדושה הזאת תינתן לכהן, וזהו חלק מן המערך של קדושה. וזה אולי משמעו של הפרק הזה שבא כמילואים, והוא חותם את הברית. את הברית על כל מערכות הקדושה שדיברנו בהם בפרשיות הקודמות, והם באו ללמד אותנו שמעגלי הקדושה נוגעים לכל רבודי החיים והמציאות. כך למדנו בפרשת קדושים, כך למדנו בפרשת אמור, כך למדנו בפרשת אחרי מות, כך למדנו בעניינים הקשורים בהר ובחוקותיי. הנה כי כן, הביטוי ההלכתי לכך שאדם יכול לתת פן של קודש לכל רבודי המציאות, גם בפרשת ערכין. נחזור עכשיו ונמקד את דיבורנו בחלקה הראשון של הפרשה, ההסכם הזה של ברכות וקללות. ואכן, אם נתבוננים בניסוח של הדברים, אפשר להבדיל שבאופן ברור בכמה עניינים. קודם כל, העובדה שיש שני צירים. הציר האחד הוא ציר הברכות, והציר האחר הוא ציר הקללות. כאשר ציר הברכות פותח באם בחוקותיי תלכו, הוא כנגדו, ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטיי תיגל נפשכם, אחרי כמה אימים יש לנו גם רשימה של כללות. בברכות הכתוב נותן לנו סימן ברור להבדיל בשלושה מעגלים. כאשר כל פסקה מתחילה ונתתי. אם בחוקותיי תלכו ותמותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי. ונתתי, ונתתי. שלוש פעמים. פעם ראשונה, ונתתי גשמכם בעיתם. ברכת הארץ והיבול. יש שפע של יבולים. והחידוש הגדול הוא, והשיג לכם דייש את בציר, ובציר ישיג לכם את זרה. זהו השפע שעונה חקלאית אחת לא תיגמר, כבר תתחיל הברכה במעגל האחר. והדבר החשוב הוא, ואכלתם לחמכם לסובה. ברכת סובה. לאו מילתא זוטרתא היא. יש אנשים שאוכלים ולא שבעים. יש אנשים שאוכלים קצת ושבעים. ברכה שיזכו לסובה, זוהי ברכה מיוחדת במינה. והדבר החותם, וישבתם לבטח בארצכם, במובן של ביטחון כלכלי. לא דאגה מה יהיה מקר וממה נחיה, ומה יקרה עם המערכת הכלכלית, אם היא תהיה יציבה, ואם לא יפטרו אותי. יש פה כמה מעגלים של ברכת הארץ והיבול, אותה יציבות ואיתנות כלכלית, שיש בה הרבה מאוד מן השקט הנפשי, שיכול לאפשר גם את המעגל הבא. שלום ושלווה ליושבי הארץ. ונתתי שלום בארץ. ושכבתם ואין מחריד. ביטחון אישי, לא תהיה חרדה, לא יהיה חשש שיתחיל פתאום צבע אדום, שאפשר ללכת לישון, שאפשר להיכנס להתקלח ללא מורה או ללא פחד. והחלק הבא, והשבתי חייר עם מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. השקט יהיה שכל אותם מזיקים וסכנות הקיימות במציאות ייעלמו. לא רק שלא תהיה מלחמה, גם לא יהיה פה הדי מלחמה. גם צבא של אויב אחר שעובר דרך המקום, ארץ לא תהיה נקודת מעבר לצבאות, גם אם אנחנו לא מעורבים במלחמה. המרחב כולו יהיה שקט. והביטחון של הטלת אימה על אויבים, ההרתעה, ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב, ורדפו מכם 500, 100 מכם רבבה ירדופו. הנה העוצמה הכלכלית והעוצמה הביטחונית יעשו את שלהם, ותטיל מורה, ויהיה כוח הרתעה של האויב, לא יהיה שום רצון להגיע עליכם. ומכוח המציאות הזאת גם יהיה ריבוי צאצאים. ופניתי עליכם, והפריתי אתכם, והרביתי אתכם. רבותיי, זה לא דבר של מה בכך. אנשים לא מולידים יולדים באושוויץ. במקום שיש שפע, במקום שיש ביטחון, במקום שיש רווחה, אנשים מולידים ילדים. ומצד שני, כאשר יש מציאות של אי ביטחון כלכלי, אי יציבות כלכלית, חשש ליכולת קיומית, שיש איום קיומי בצורה ביטחונית, בצורה כלכלית, אין צאצאים. הנה כאן, על תשתית השפע הכלכלי, הביטחון הכלכלי, על תשתית השקט והביטחון שהכל יתנהל למישרים, על התשתית הזאת אפשר גם שיהיה ריבוי צאצאים ואכן הברכה תשרה. וסיום, תהיה כלכלה איתנה, זה חלק מן המציאות של השלום והשלווה שתהיינה. ומכוח זה ונתתי משכני בתוככם. זהו היד. מעגלי הביטחון והכלכלה אינם יד בפני עצמם. הם תשתית כדי להגיע לאותה שלמות שלמשמע אנחנו חיים בעולם הזה. לא חיים כדי לאכול, אלא ולא אוכלים כדי לחיות. אנחנו צריכים את כל אלה כדי לקיים את מלכות השם בעולם. ולכן השראת השכינה הוא היעד, כפי שראינו גם בסופו של מעגל ספר ויקרא, קדושה, השראת הקדושה, ודתי משכני בתוככם. הנה יש פה קרבה להשם, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. ומכוח זה, עם ישראל יוכל גם ללכת קוממיות. עצמאות וקוממיות נובעים מתוך הדבקות בשם. עבדי הם ולא עבדים לעבדים. זה דבר שלמדנו בפרשה הקודמת, וכך למדו חזל. הנה הקרבה לאלוקים, להיות עבדי השם ועבדי השם בלבד, עבד השם ולבד חופשי, זו התחושה שנותנת את הקוממיות האמיתית. זה מה שיבוא כסי וכביטוי נעלה למציאות המתוקנת. אבל אם חליל עם ישראל לא יעזין ולא ישמע, יבוא ההפך הגמור. והדברים מנוסחים בבחינת זה לעומת זה. אם פתחנו בברכת הארץ והיבול, אם פתחנו והתחלנו בקטע של שפע וטובה, הרי כי כן אנחנו מוצאים כאן את המציאות האלטרנטיבית של כלילת הארץ. יש פה בצורת, יש פה עמל לריק, יש חוסר מזון. בניגוד לנתתי כשמכם ביתם, הרי הכתוב, ואת הארץ יבולה ואת השדה ייתן פריו, הכתוב מספר לנו שלא תיתן ארצכם את יבולה ואת השדה לא ייתן את פריו. במקום ונתתי כשמכם ביתם, נתתי את שמכם כברזל ואת ארצכם כנחושה. במקום ואכלתם לחמכם לסובע, יש ותם לריק כוחכם. האנשים יעבדו הרבה ויחושו ריקנות. הנה ההבדל בין המציאות המבורכת למציאות המקוללת. זה כנגד זה. במקום ברכת הארץ, כלילת הארץ. במקום שפע בצורת. במקום סובע עמל לריק. במקום ביטחון כלכלי, חוסר מזון. ואילו אם לא די בכך, ואם תלכו עם קרי, תבוא החרפה. והלכתי עמכם בחמת קרי. הכתוב באמת מספר לנו פה בצורה ברורה את התוצאות ואת ההשלכות. אנחנו מוצאים פה את הרעיון המרכזי, במקום ביטחון אישי, ושחיה רעה לא תהיה בארץ, בניגוד זה, והשלחתי בכם את חיית השדה, ושקלה אתכם, והכרית את בהמתכם, והמעית אתכם, ונשמו דרככם. הנה, במקום סילוק שקנות, הם יהיו על כל פינה וכל מקום. במקום וחרב לא תעבור בארצכם, והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית. במקום שתתרבו, במקום שיהיה לכם ריבוי צאצאים, במקום מכל אלה, הכתוב מספר לנו על כך, והחליט את בנתכם, והמעית אתכם, ונשמו דרככם. במקום, ואכלתם ישן נושן, וישן מפני חדש תוציאו, בשברי לכם מטה לחם, והשיבו לחמכם במשקל, ואכלתם, ולא תסבאו. הנה כי כן, אנחנו מוצאים פה דבר והיפוכו. במקום שפע, במקום איתנות, מצור, מגיפה, רעב. ואם חלילה גם אלה לא יועילו, והעם במכות שהוא יספוג בארץ פנימה, לא יצליח לרסן אותו, הנה כי כן אנחנו מוצאים את השלב הבא. במקום השראת שכינה, יש לנו את המציאות של חורבן הארץ. במקום שהעם ילך קוממיות בארצו, חלילה העם ילך ויגלה מארצו, ארץ תחרב. הנה ואכלתם בשר בנותיכם ובשר בנותיכם תאכלו, והשמדתי את במותיכם והכרתי את חמניכם, נתתי את עליכם חורבה והשימותי את מקדשיכם, ולא אריח בריח ניקוחכם. במקום ונתתי משכני בתוככם, המשכן יחרב. במקום שאתם תתהלכו בארץ מתוך ביטחון וקוממיות, אתם תגיעו למציאות של חורבן. במקום שאתם תתהלכו כבעלים, הרי הכתוב מספר עלינו שהארץ תהיה שממה, ואתכם אזרה בגויים, והריקותי אחריכם, את חרב ויתר צריכים שממה ועריכם יהיו חורבה. הנה כל אלה מציאות של דבר והיפוכו. הדברים אינם עומדים כאן ולא נעצרים כאן. הכתוב מספר לנו כאן בצורה נחרצת על המצוקה הקשה שעם ישראל התגלגל לתוכה. המציאות היא של חורבן. ומעניין שבשלב הראשון הכתוב מדבר אלינו כל הזמן בגוף שני. כתוב מדבר אלינו בגוף שני, אם בחוקותיי תלכו ותמצאי תשמרו ועשיתם אותם, נתתי גשמכם ביתם ונתתי שלום בארץ ונתתי משכני בתוככם ושכבתם ואין מחריד, כל הניסוח גם בברכות וגם בכללות עד כאן הוא בגוף שני. ושברתי את גאון עוזכם, ורתי את שמכם כברזל, ונותי את ארציכם את יבולה, והשלחתי בכם את חיית השדה, והשמדתי את במותיכם. רבותיי, עד כה כל הדברים התנהלו בארץ. הם היו כאן ועכשיו, במקום הזה. עם ישראל עמד נוכח השם בקרבה אליו, בין אם הדברים התבצעו במהלך הברכה, שוודאי זאת קרבה, אני יהיה לכם לאלוהים ואתם תהיו ללעם, ובין אם הדברים נהיו במצב של העונש, עדיין העם מוכה כאן בביתו, בארצו. יש גם מצב של החרפה. יכולה גם להיות מציאות הפוכה. יכולה גם לבוא מציאות שבה העם יורחק מעל פני השם, יורחק מעל פני הארץ. והכתוב אומר לנו את הדברים הללו בצורה פשוטה וברורה. הנה כי כן אנחנו מוצאים פה את הסיטואציה שבה העם מוצא את חורבן הארץ, והעם מתפזר ויוצא לגלות. ואתכם עזרי בגויים, והריקותי אחריכם חרב, ואיתה ארציכם שממה, ועריכם יהיו חורבה. הנה כי כן אנחנו מוצאים את העם שיוצא אל הגאולה. ומה שקורה ברגע שעם בגלות, הכתוב מספר לנו שהכתוב עובר לדבר לנו איתנו בגוף שלישי. ונשארים בכם, והבאתי מורך בלבבם בארצות אויביהם, ורדף אותם כל עלי נידף, ונסו מנוסת חרב ונפו ואין רודף, וכשלו, לא הוכשלתם, ולא ורדף אתכם, ולא בארצות אויביכם. במילים אחרות, יש לנו פה דיבור בגוף שלישי. גם בהמשך, ועבדתם בגויים, והתוודו את אבונם, אף אני אלך אימם, וזכרתי את בריתי אותם. כן? כל הזמן אנחנו מדברים פה על וארץ תעזב מהם, והם ירצו את אבונם. הביטוי הזה הוא ביטוי של גוף שלישי. לכן כשעם נמצא בגלות, אז המציאות הופכת להיות מציאות של ניתוק, של ריחוק. עם ישראל מרוחק מן הקדוש ברוך הוא. כל עוד העם בארצו, בוודאי, כשהוא נמצא במצב של ברכה, הדיבור הוא בגוף שני. כשהעם יוצא לגלות, הוא מרוחק מן הארץ, הוא נמצא במציאות מרוחקת, הדיבור הוא בגוף שלישי. ואכן, הדבר הזה מבטא את הריחוק, את המציאות של השבר, של ההתרסקות, שעם הרחיק נדוד. והכתוב מספר לנו על המציאות המרוחקת הזאת. הכתוב גם אומר לנו בעברית קלה על מה ולמה. אז תרצה ארץ את שבתותיה כל ימי הושמה. דיינו, הכתוב חוזר פעם נוספת ומספר לנו את הסיפור הזה גם בהמשך. והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתותיה בהושמה מהם. הנה כי כן, עניין השמיטה שדיברנו עליו בשבוע שעבר הוא הנושא. הנושא הוא שלא עשו פסק זמן, שלא עצרו, ששטף החיים החומריים בלה את הכל, שהמציאות הזאת של שקיעה, במציאות כלכלית, באווירה של יקוב הדין את האר, בלעה וריסקה את החברה, ריסקה את המציאות. והאמת, חוסר פסק הזמן, הריצת האמוק הזאת, שבה האומה טובעת בחיי חולין, שהיא לא עוצרת לפסק זמן של מחשבה, של לימוד, של התעוררות, של תיקון, שזה עניינו של פסק הזמן, כפי שהבהרנו בשבוע שעבר, זאת הסיבה מדוע אנחנו בעצם התרסקנו. רק חברה שיכולה לעצור, ולעשות מקצה שיפורים. רק חברה כזאת יכולה להיות נוצחת בארצה. אם חלילה היא נבלעת ברצף החיים החומריים, אם חלילה היא נבלעת ואיננה מסוגלת להרים ראש ולהתבונן במציאות המהותית הגדולה, שבה הוא צריך לבחון את יהודו כממלכת כהנים וגוי קדוש, או אז הוא יכול לגלות שהוא בעצם הגיע לסוף הדרך, שהוא הגיע למציאות שבה הוא איננו מסוגל יותר לתפקד. הריסוק הזה הוא ריסוק שמאפשר בעצם פסק זמן. זה איננו חלילה מצב של ריסוק כנקמנות חלילה, זה בעצם סותר על מנת לבנות. הרעיון הזה של יציאה לגלות, להתבונן במציאות מרחוק, הוא בעצם המרכיב המופיע כאן. אמנם בגלות המציאות תהיה קשה, ותהיה היפוכה של המציאות בארץ. במקום הביטחון שחסו בארץ וקשלו איש באחיו כי מפני חרב ורודף עין, ולא תהיה לכם תקומה לפני אויביכם. המציאות הזו של והבאתי מורך בלבבם בארצות אויביהם, ורדף אותם כל עלי נידף, ונסו מנוסת חרב. הנה כי כן דברים שהם הפוכים. הפחד הגדול של האדם שנמצא בגלות, הפחד הנורא הזה של תחושה של אין לו מי שיגונן עליו. יביא אותם לחשיבה על מקומם, על עניינם, על יעודם, על שליחותם, ואכן כתוצאה מכך הם יגיעו למסקנה וידוודו את תבונם ואת תבון אבותם במעלם אשר מעלו בי, ואשר אף אשר הלכו עמי בקרי. והנה כאשר הם יהיו בארץ אויביהם וישימו אליו, או אז יכנה לבבם הערל, ואז ירצו את תבונם. וכאן כאשר יבואו להתעוררות, לתשובה, מובחה, מובדח, שבזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, וארץ אזכור. לא בכדי הכתוב הולך מן הסוף להתחלה. אברהם אבינו מבטא בין האבות את מציאות הגאולה, את המציאות המתוקנת, את החזון האידיאלי של אב המון גויים, של מי שעומד בראש ההר וקורא בשם השם בכל מקום, מי שנהרו אליו כל הגויים, כפי שהבהרנו בזמנו בספר בראשית. הוא זה שמבטא את המציאות המתוקנת של גאולה, של מציאות מרוממת. ואילו יצחק מבטא את השגרה של המציאות של שגרה יומיומית. יצא יצחק לסוח בשדה. שגרה יומיומית אפורה עם עומק גדול. ואילו יעקב מבטא את הפן של הגלות. לא בכדי יעקב כל הזמן לאורך כל דרכו לוחם מלחמת הישרדות מול עשיו ומול לבן ומול במצרים. לאורך כל הדרך הוא לוחם מלחמת הישרדות של הישרד בגולה. ולצורך זה הוא צריך להפעיל כל מיני אמצעים מתוחכמים. אין לו כוח פיזי ללחם. בניגוד לאברהם שמגייס גדוד, והוא רודף את האנשים ומחלץ בני ערובה כלות ואנשי סדום. הוא נשיא אלוהים אתה בתוכנו. הוא איש מרומם וניסה. יצחק יצא לסוח בשדה ובמצב ביניים. חזל ניסחו את זה לשורנם הציורית במדרש בצורה נפלאה. אברהם תיקן תפילת שחרית, יצחק תיקן תפילת מנחה, ויעקב תיקן תפילת ערבית. אכן יעקב הוא בערבית ובחשיכה. הוא בעצם בתפילת ערבית. יצחק מנחה שגרה יומיומית. אברהם תפילת שחרית מאיר את האור הגדול, זאת התפילה הגדולה והמרוממת שמביאה אור אחרי החשיכה הגדולה שהייתה בלילה. הנה אלה האבות. אנחנו נמצאים עכשיו עם יעקב בגלות. ולכן התהליך הוא הפוך, וזכרתי את בריתי יעקב שנמצא בגלות, שמבטא את הגלות, וחוזרים אף את בריתי יצחק. בשלב הבא נחזור לברית עם יצחק שהביאה אותנו לשגרה היומיומית האפורה בארץ ישראל. ואנחנו מובטחים שאף את בריתי אברהם אזכור וארץ אזכור. ואז כאשר העם יחזור חזרה לארצו, הרי הכתוב מסביר לנו שכתוצאה מכך המציאות והתיקון יהיו מלאים. הארץ גם היא תעשה תיקונה במקביל, ופה בהבטחה הגדולה שחוזרת על עצמה בניסוחים שונים לאורך המקרא כולו. ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם. ההבטחה שהקדוש ברוך הוא לא יפר את הברית, גם אם עם ישראל ידרדר למקומות מרוחקים, גם אם עם ישראל ידרדר למציאות בלתי אפשרית, גם אם הוא יתרסק בגלות בצורה קשה והבוטה ביותר. עם כל זאת, ואף על פי כן, הוא לא ייעלם. הוא לא ייעלם מבמת ההיסטוריה, הוא לצורך ההיסטוריה הוא שם, הוא לצורך ההיסטוריה הגיע לבמתו הבלתי יורדת, הוא לא יורד, הוא לא ירד מבמת ההיסטוריה, לאורך כל הדרך הוא יגיע לאן שהוא יגיע, הוא לא ירד מהבמה. יכול להיות שכתוצאה מהתנהלותו, ואין לו תעודת ביטוח, הוא יתרסק, אבל הוא יקום מחדש. והברית הזאת לא תופר. זאת אמת גדולה, וזאת ברית אבות שנותנת לעם ישראל את קו הביטחון לכך שהוא לא ייעלם. אין לו תעודת ביטוח ששום דבר לא יקרה לו. הדבר הזה הוא איננו נכון. הברית הזאת מוכיחה ביתר סט שהוא יכול להתרסק. זה תלוי בהתנהלות שלו. ואם הוא לא ייתן הלב, והוא לא יקפיד, הרי ההתרסקות קיימת באופק. זאת מציאות אפשרית. והמציאות האפשרית הזו היא דבר שצריך לקחת אותו בחשבון. אין תעודות ביטוח לאומה שאיננה מתנהלת באופן הראוי. וכיוון שכך, אנחנו צריכים לשים לב היטב טב לעובדה הזאת. מצד אחד, לזכור את ייחודנו, לזכור את שליחותנו, לזכור את הקדושה שאנחנו מחויבים עליה, לזכור את היותנו מותנים, לא בכל מיני דרכים עוקפות מצוות, לא בידי הליכה לכל מיני דרכים יחלצו אותנו מן ההתמודדות הפנימית. התורה אומרת שהתנאי הוא קיום תורה ומצוות, לא בכל מיני בריחה לחומרות שעוקפות את העיקר ואת הבסיס. העיקר והבסיס הוא תורה ומצוות. כל מיני השלמות וכל מיני דברים לא יכולים להיות עיקר, הם יכולים להיות תוספת במקרה הטוב, אבל אי אפשר לעקוף את הבסיס ואת העיקר. והבסיס והעיקר הוא תורה ומצוות. הברית הזאת המנוסחת פה בצורה ברורה, והקשר הזה בין אדם לאדמה, הוא יסוד מוסד. החל מאדם הראשון שהתחייב לעובדה ולשומרה בגן העדן. הוא גורש מגן עדן כאשר הוא לא קיים את הברית שניתנו לו כל עץ הגן, אבל ציווי עץ אחד שהוא מנוע מלאכול ממנו הופר, ואז האדם מגורש מאדמתו. כך היה גם עם קין, כך היה גם בדור המבול. יש כללים שמחויבים ומחייבים, והברית הזאת היא המשך ישיר שיוצר את הקשר בין אדם לאדמה. האדם יכול להיות על אדמתו כל עוד הוא נאמן לכללים שהקדוש ברוך הוא קבע בהוראות השימוש באדמה הזאת. בפלטרין של מלך יכול להיות מי שמקפיד על כללי המלך. מי שאיננו מקפיד על כללי המלך יוקע ויזרק ויסולק מתוך המציאות הזאת וינותק ממנה. זאת הנקודה המהותית והחשובה שחשוב לדעת בהקשר לפרשת הברכה והקללה. פרשת הברכה והקללה היא בעצם תעודת הסיום של השיעות של שנה בסיני. השיעות הזאת הייתה שנה של לימוד אינטנסיבי. זה היה בית ספר קרק, קורס מזורז, קורס להעמקת ההבנה והברית על הסיכום של כל מה שנלמד במשך אותה שנה, הוא התמצית של כל המהלך הגדול של שנת הלימודים. הברית בסיני, הברית בחורב, היא בעצם הבסיס לכל ההמשך. וקיומה של הברית או הפרתה הם בעצם המבחן שילך עם ישראל ויבחן בו כבר מספר במדבר והלאה. אם יקיימו, יזכו בארץ. לא יקיימו, יסתובבו עלה במדבר. וכך גם בהמשך כל ספרי המקרא שיבואו מכאן ולהבא בעצם יבחנו עד כמה הדור, האומה, עומדים בברית הזו ומקיימים אותה. אם חלילה לא יקיימו, הרי הם יאלצו לעזוב את הארץ הזאת עד שיתנו אליו. אמנם יש הבטחה שהקדוש ברוך הוא לא ימאס אותם, אבל מאוד מאוד יהיה מר השלב עד שהם יפנימו את היכולת להבין את היהוד האמיתי. וזה בעצם היעד, כדי שנוכל באמת לחוש בצורה ברורה, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לעם. אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, מיות להם עבדים, ואשבור מוטות עולכם, והולך אתכם קוממיות.